עכשיו פה במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס. כמו שאתם יודעים, ההסכת הצנוע שלנו בפגרה תחילת אפריל. בינתיים יש לכם כאן פרק בשידור חוזר.
השבוע במזרח התיכון, שלום, אני עינת, וזהו הפרק המאה.
השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני ירון.
ואני בוריס.
שלום, היום פרק מסתבר הפוך, כן? אני העורך ואתה מרועיין. נכון?
נכון, לכבוד הפרק המאה, אנחנו החלטנו קצת להפוך תפקידים.
כן, אז על מה נדבר היום, בוריס?
אז לפרק הפוך אנחנו נדבר על דברים הפוכים. נדבר על שפות שנכתבות מימין לשמאל, הפוך מרוב העולם. קצת נדבר על איך זה התפתח, ונקנח במחקר שאני, ממש מחקר אמפירי שאני עשיתי, קטן וחמוד, שנוגע לכל אחד שמאזין לנו.
ואתה בטוח שזה רוב העולם? אתה בטוח שלא רוב העולם כותב דווקא מימין לשמאל?
תראה, נכון להיום בסביבות 8% מהתושבים בעולם משתמשים במערכות כתב שנכתבות מימין לשמאל, כמו עברית, פרסית, ערבית, כמובן, אורדו. אז זה 8%. כל היתר כותבים משמאל לימין. אבל 8% מכלל העולם, זה לא מעט.
יפה, 8% זה גם משמעותי, כן. ושווה לדבר על זה. אז בוא נשמע, כן. על זה, כן.
אז תראה, קודם כל, אז השפות מקובל אצלנו לחשוב שהשפות השמיות נכתבות מימין לשמאל, אבל זה לא בדיוק. אז יש לנו עברית וערבית כמובן, פרסית. בנוסף לזה יש גם את אורדו, שזה שפה שהיא דומה מאוד לפרסית ונכתבת בכתב ערבי המותאם, כתב פרסי בעצם, ערבי המותאם לשפות פרסיות. שפה קורדית זה מעניין, היא נכתבת תלוי במיקום או בלטינית או בכתב ערבי. אבל יש גם שפות ממשפחה גרמנית שנכתבות מימין לשמאל. אתה יודע על איזה שפה אני מדבר?
לא.
מומלושן, יידיש. יידיש, שפה גרמנית סלאבית, מבחינה בלשנית, נכתבת באותיות עבריות, שגם שם היה ניסיון להפוך את יידיש לשפה שנכתבת בכתב לטיני, ואפילו יצא איזה עיתון בזמנו. אבל לרוב כשאנחנו מדברים על שפות שנכתבות מימין לשמאל, זה אנחנו מדברים כמובן על עברית וכל מיני כתבים שנכתבים בכתב ערבי. סינית ויפנית, מסתבר, עד לפני כמה עשרות שנים נכתבו מלמעלה למטה, אבל המקבילה שלהם לשורות נכתבה מימין לשמאל. כך שהספרים היפנים והסינים נפתחים גם עבור רוב העולם המערבי במרכאות הפוך. אז עכשיו, כששואלים למה בעצם, למה יש מערכות שנכתבות ככה ונכתבות ככה, אז ההסבר המקובל הוא חציבה בסלע. שמערכות כתב מוקדמות נכתבו ולא נכתבו, ואז יותר קל, אתה מחזיק אזמל ביד שמאל ופטיש, או משהו שדומה לפטיש ביד ימין וחוצב, וכשאילו כשאתה כותב, אז אם אתה כותב מימין לשמאל, אתה עלול למרוח את הכתב. אבל זה לא בדיוק נכון. זאת אומרת, למשל, כתבים מצריים נכתבו גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין.
אתה מתכוון להירוגליפים, כן?
הירוגליפים, כן. ואנחנו יודעים את הכיוון על סמך הכיוון שאליו הדמויות פונות, כי שם יש ציורים של בני אדם וחיות, אז לפי הכיוון של הדמויות פונות, אנחנו יודעים לאן זה נכתב. הכתב היווני, שהיום יוונית נכתבת כמובן משמאל לימין, הכתב היווני נכתב במקור גם וגם, גם מימין לשמאל וגם משמאל לימין, וזה בעצם מתבסס על כתב פיניקי. והייתה תקופה שבה הכתב היווני נכתב בשיטה שנקראת בוסטרופנדון, שזה כמו שהשור חורש. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על שור שחורש את השדה, הוא הולך בכיוון אחד, מגיע לסוף השדה, מסתובב ומתחיל ללכת לכיוון השני. אז ככה גם המסמכים היווניים העתיקים נכתבו באמת שורה אחת מימין לשמאל, אחרי זה משמאל לימין, ועוד פעם צורת האות הייתה רמז לאיזה כיוון זה נכתב. אבל איכשהו היוונים התקבעו, שוב, בגלל שהם כבר השתמשו בקולמוס, התקבעו לכתב משמאל לימין, אחריהם באו הלטינים, הרומאים, ועם התפשטות הנצרות בכל העולם המערבי, אנחנו בעצם מקבלים שרוב העולם במרכאות הוא כותב משמאל לימין, והיתר כותבים במרכאות הפוך. ואנחנו בעצם עכשיו כותבים הפוך. אז מה יש לנו הפוך מרוב העולם? הספרים שלנו נכתבים הפוך. אתה יודע דרך אגב שהלוויינים הישראלים מסתובבים הפוך?
הפוך? מה? למה?
כן, כל הלוויינים משוגרים בכיוון ממערב לכיוון מזרח, ורק הלוויינים שמשוגרים מפלמחים מישראל מסתובבים להם הפוך. עכשיו, זה לא שישראלים רצו להיות מאוד מקוריים. למה זה קורה? עדיף, מבחינה אנרגטית, עדיף לשגר לוויינים לכיוון מזרח, כי ככה מסתובב כדור הארץ, ואז אנחנו מרוויחים, בעצם לוקחים טרמפ על סיבוב כדור הארץ. אמא מה, ממזרח לישראל יש מדינות לא כל כך, לא כל כך אוהדות אותנו. ואז אם לוויין, כן. ואז אם אתה משגר לוויין, והוא עדיין לא נופל בתל אביב, אלא ממשיך הלאה, ואז הוא נופל, אז הוא ייפול ב, לא יודע, ירדן, עיראק, ואז אנחנו לא רוצים שהם יאספו חתיכות וימסרו את זה למחזור, אז אנחנו, ישראל נאלצת לשגר לוויינים כיוון הפוך, זה מקטין בערך 20% ממשקל הלוויין, על אותה כמות דלק.
מעניין מאוד, אבל אולי נחזור לנושא, נתמקד בנושא של האותיות, כן, של השפה.
אוקיי, אז עכשיו. אז לוויינים הפוך, ספרים נפתחים הפוך, אבל יש עוד איזה נושא בלשני שהוא הפוך מיתר העולם, וזה כיוון הזמן. והכיוון הזמן, בסוף אנחנו עוד פעם נגיע לכיוון הזמן. כי אם אנחנו מדברים על אדם, בתרבות המערבית, אנחנו נגיד, אם אני אומר, אני צופה פני עתיד, כן? העתיד הוא נמצא לפנינו, כן? כמאמר השיר, העבר מאחורי הצופה על הבאות. אבל במזרח הקדום זה המצב היה הפוך, כי בעצם המילה קדום היא, או בקדים בערבית מרמז, הוא מדבר על משהו שקרה בעבר, אבל הוא נמצא קדום, מקדימה, נכון? ומשהו כן. שנמצא מאחורינו, הוא קרה מאוחר, הוא מאוחר יותר, אחרון או אחיר בערבית. זאת אומרת, התושבי המזרח התיכון הקדום הם נכנסו אל העתיד עם הגב. זאת אומרת, כל מה שקרה הוא נמצא קדימה, לפני העיניים שלנו, הוא גלוי לנו, ומה שיקרה אחרי זה הוא מאחורינו, הוא נסתר מאיתנו. כך שבעצם ציר הזמן גם יתהפך, ועוד מעט אנחנו גם נדבר על... נדבר על היפוך ציר הזמן, ובעצם היפוך של התייחסות האנשים לזמן באוכלוסיות שכותבות מימין לשמאל.
רק סליחה, אני היה לי שאלה כן. קודם, אפשר?
כן, בטח.
אתה אמרת שיש הסבר למה כותבים משמאל לימין רוב האנשים, כדי לא למחוק את מה שהם כתבו. אם נכון. הם כותבים מימין לשמאל, אז בעצם הם עלולים לעבור עם היד על מה שהם כתבו,
זה הסבר המקובל, נכון.
נשמע לי מאוד הגיוני דווקא.
כן, זה נשמע, לא, מה שלא כל כך, זאת אומרת, מה שלא מסביר לחלוטין זה דווקא את הכיוון ההפוך. היו אנשים שחצבו בסלע, ואז חציבה בסלע יותר נוחה מכיוון מימין לשמאל, שעדיין כתבו משמאל לימין, למשל.
כי כולנו, רובנו ימנים, כן? רובנו, זאת אומרת, כותבים חזקים יותר ביד ימין, כן.
בדיוק. בדיוק. דרך אגב, כתב יתדות בבלי למשל, הוא אחד הכתבים הראשונים בעולם, והוא איכשהו מאורגן מלמעלה למטה, אבל גם משמאל לימין דווקא, ולא מימין לשמאל. אז כן. אז נכון, אבל אם אתה כותב בקולמוס, או בוודאי בדיו, אז כמובן שהרבה יותר נוח וקל לכתוב משמאל לימין, ובאמת שאני עליתי לארץ, הייתי רואה איך אנשים... לפעמים כל מיני חברים שלי לכיתה שמים את היד כדי שהדיו לא ימחק, והייתי ממש מגחך על הדבר הזה, אבל באמת, באמת זה קשה. דיו עושה לנו בעיות כשאנחנו כותבים מימין לשמאל. אז בוא נחזור לזמן, לכיוון הזמן. אתה מכיר בטח, יש כל מיני שעונים כאלה שמסתובבים הפוך, יש בפראג, ברוב היהודי בפראג יש שעון כזה עם ספרות בגימטריה יהודית שמסתובב נגד כיוון השעון, ופה ושם אתה רואה גם שעונים כאלה שמוכרים או בגימטריה יהודית או בספרות ערביות שכאילו מסתובב נגד כיוון השעון, וזה עושים את זה כקוריוז, כן? אם כבר אנחנו כותבים הפוך, אז בוא נעשה את השעון שלנו גם הפוך.
אני לא מכיר את זה, אולי קצת תספר לנו, לא.
בפראג יש, בשכונה היהודית בפראג, יש איזה מגדל שעון שהוא מסתובב הפוך. ובמקום ספרות יש שם ספרות אותיות עבריות כגימטריה. ואפשר גם, אם אתה מחפש Arabic clock באיבי, אתה יכול למצוא איזה שעון אחד או שניים שהמחוגים שלו מסתובבים הפוך. אבל זה באמת, זה קוריוז. כי כיוון השעון בעצם נקבע, לא, שם יש הסבר ממש טוב, כי זה בעצם שעוני שמש שעמדו, ורובם עמדו בחצי הכדור הצפוני, אז זה בעצם, הצל ככה הסתובב, ואז באמת היה לנו נוח. אבל למוסלמים יש מנהג אחד, מה זה מנהג? אולי הלכה מוסלמית שמאוד קשורה לסיבוב נגד כיוון השעון. שזה, דיברנו על זה אפילו בהסקט הזה.
מה שקורה עכשיו בחודשים אלו.
נכון, נכון. היום אנחנו מקליטים את זה בתקופת החאג'.
נכון.
הם מסתובבים סביב הקאבה נגד כיוון השעון. ואז בכל מיני פורומים אתה יכול למצוא טענות שסיבוב נגד כיוון השעון הוא סיבוב טבעי לכל העולם, כי זה חלק מהתוכנית האלוהית. ואז אני ראיתי לא פעם אחת ולא פעמיים כל מיני טיעונים שעובדה שגם כוכבי לכת מסתובבים נגד כיוון השעון, שזה די מטומטם, כי זה תלוי אם אתה, איך אתה עומד, הרי אין למעלה למטה בחלל. זרעונים, יש טענה שמסתובבים נגד כיוון השעון סביב הביצית, שזה גם די מגוחך. אלקטרונים מסתובבים סביב האטום. עכשיו, אני במקרה דוקטור לכימיה חישובית, אז אני יכול להגיד לך שאלקטרונים אפילו לא מסתובבים. זה בעצם מין ענן הסתברותי כזה. אבל יש עוד טענה אחת שמראה שכיוון, סיבוב נגד כיוון השעון הוא סיבוב טבעי, וזה תואם את ההלכה המוסלמית. זה הרצים באצטדיון. באולימפיאדה המודרנית, בתחרויות הרצים היו רצים עם כיוון השעון, ואז איכשהו זה היה פחות נוח לאנשים, והכיוון התהפך. ואז אומרים, יש אומרים, אומרים, תראו, לאנשים לא נוח הסיבוב הזה. כי למה? כי אללה תכנן את העולם ככה שהכל צריך להיות נגד כיוון השעון. והסיבה היא, לא, הסיבה היא אותה סיבה שאנחנו מדברים עליה. רצים שרצים נגד כיוון השעון באצטדיון מגיעים לישורת האחרונה יחסית לצופים משמאל לימין, כמו שרוב הצופים רגילים לכתוב. ואז הם נראה להם יותר טבעי, כי הם בעצם מתחילים בתחילת השורה ומסיימים בסוף השורה. אז בוא, עכשיו שדיברנו ככה על קוריוזים, בוא נסתכל באמת על איך האנשים, אותם 8% מאוכלוסיית העולם, שזה כמות מאוד נכבדת של אנשים, מה בכל זאת באמת, מה ההבדלים שבהם הם תופסים את העולם? ויש הבדלים, לא מעט. למשל, עשו מחקר ב-1972, לפני די הרבה זמן, עוד לפני שנולדתי, הקליטו 15 משפטים, משפטים שאין להם משמעות גדולה מדי, בעברית או בצרפתית, והשמיעו את המשפטים האלה לנסיינים באוזן אחת, ובאוזן השנייה השמיעו קליק. אוקיי? קליק. וביקשו מהנסיינים למקם איפה, פחות או יותר, לאורך המשפט, הקליק הזה מופיע. אוקיי? אם הוא במרכז בדיוק, אולי 30% לאורך המשפט, אולי 70% לאורך המשפט. עכשיו, אז באוזן אחת משמיעים את המשפט, ובאוזן השנייה משמיעים את הקליק, ומסתבר שבדוברי צרפתית, הבחירה באיזה אוזן משמיעים את הקליק ובאיזה אוזן משמיעים את המשפט משפיעה על הסטייה בין המיקום האמיתי של הקליק לבין איפה שאנשים רשמו אותו. אוקיי, יש אוזן אחת שרגישה יותר או אנחנו לא יודעים מה. אבל אם אתה לוקח עכשיו ובונה 15 משפטים בעברית ונותן את אותו הניסוי לדוברי עברית, אז האפקט הזה עדיין קיים, אבל הוא מתהפך. זאת אומרת, כיוון הקריאה משפיע לא רק על הכיוון שבו אנחנו קוראים את הטקסט, אלא גם על הכיוון של כיוון הזמן בעצם, שזורם לנו בראש.
השאלה מה קורה אם אנחנו מדברים מספר לשונות, נגיד שבן אדם הוא דובר שפה מימין לשמאל ומשמאל
לימין, אז נכון,
מה קורה בתוך המוח?
אז הייתה קבוצה באותו מחקר של אנשים דו-לשוניים, ואצלם האפקט פחות חזק. עכשיו, ב-89, אתה מכיר את הניסוי הזה שלוקחים תמונה של בן אדם, חותכים אותה באמצע, ואז מרכיבים, כאילו, מרכיבים, משלימים נגיד צד שמאל על ידי תמונת מראה של צד ימין.
לא, לא מכיר.
זה מין דבר כזה, גם לפעמים עושים כל מיני אומנים, לוקחים נגיד תמונה של ביבי, זה מאוד מפורסם, חותכים את התמונה לחצי, ואז משלימים, מעלימים צד שמאל, משלימים את זה עם צד ימין הפוך, ומעלימים צד ימין וזה, ואז רואים, אתה מזהה את הבן אדם, אבל הוא נראה לך נורא נורא מוזר. ויש לאנשים, כן, זה נקרא hemi faces, חצי פנים, ויש לאנשים לרוב נטייה להעדיף חצי מסוים של, זאת אומרת, תמונה שמורכבת מחצי מסוים של הפנים, לעומת מהחצי השני. עכשיו, במקרה שלנו, במקרה של ביבי, הדבר הוא טיפה מורכב, כי יש לו צלקת, הפנים שלו ממש לא סימטריות, אז התמונה שלו מאוד מושפעת מהניסוי הזה, אוקיי? אבל מה שקרה שבדקו ב-89, עשו מחקר על דוברי הינדי, שנכתבת משמאל לימין, אורדו, שזה אותם אנשים וזה שפות מאוד דומות, אבל השפה נכתבת מימין לשמאל, אנשים דו-לשוניים של אותם השפות הינדי ואורדו, ובגלל שזה נעשה בגבול איראן, הודו-פקיסטן, אז הם מצאו שם הרבה אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב.
כן, רק אולי נסביר למאזינים, נסביר כן. רק למאזינים שאורדו זה שפה של פקיסטן. כן, תמשיך.
פקיסטן, כן. ואז התברר שכיוון הקריאה של אנשים שהם דוברים של אותה שפה, בעצם משפיעה על העדפה שלהם של הפנים.
מעניין מאוד.
כן, וגם אחרי זה, כמה שנים אחרי זה, גם גילו באמת עם מכשור שעוקב אחרי עיניים, והתברר שאנשים שקוראים מימין לשמאל, מתחילים להסתכל על תמונה בצד ימין, ואנשים שמתחילים, קוראים משמאל לימין, מתחילים, וזה משפיע. עכשיו, זה לא רק הקריאה. בשנת 2000 עשו ניסוי בישראל על ילדים וגם בוגרים, דוברי צרפתית ודוברי עברית, תמונות אבל לא צילומים, והתברר שיש השפעה על כיוון הקריאה גם על ילדים שעדיין לא יודעים לקרוא.
איזו השפעה?
מה שעשו שם זה יראו לילדים, לנסיינים, יראו תמונות של נגיד מסעית, תמונות מין איורים כאלה, יראו או מסעית או כזה איש או כלב, ושאלו אותם איזה תמונה יפה יותר, ודוברי הצרפתית העדיפו את התמונות שפונות משמאל לימין, ודוברי העברית העדיפו תמונות שפונות מימין לשמאל, וזה אפילו היה קיים, אפילו בילדים עוד לפני שלמדו לקרוא, בגילי 5. זאת אומרת, הם לא נאיבים לחלוטין לקריאה. כן, אבל זה נורא מעניין.
מדהים.
אנחנו מגיעים למשהו שהוא עכשיו נוגע לכולנו. אני מניח שאתה, ירון, והרבה מהמאזינים, השתמשת אי פעם באקסל. יצא לך?
כן.
תוכנת אקסל?
כן, כן.
עכשיו, לאקסל יש תופעה מעניינת. הגרפים באקסל, אם אקסל כולו, כל התוכנה מדברת עברית, הגרפים שלו הפוכים. זאת אומרת, הציר ה-X הוא במקום משמאל לימין, הולך מימין לשמאל. אותו דבר עם הממשק בערבית.
כן, כן.
עכשיו, האנשים טכניים נורא מתעצבנים כמוני, למשל, אותנו זה נורא מעצבן, כי פתאום אני מסתכל על גרף, ואני רואה קו שעולה, והוא צריך לרדת, הוא הפוך, וזה מכניס אותי לבלבלה, אבל השאלה, למה זה קרה? אז יש מרצה בישראל, מרצה בנושאים של הדמיית נתונים, שקוראים לה בלה גרף, שהחליטה, והיא יצאה לממש מלחמת קודש נגד התופעה הזאת, והחליטה להבין למה זה קרה. על סמך מה במייקרוסופט החליטו להפוך את זה. ומסתבר, אתה לא תאמין, היא הגיעה לבן אדם שהיה אחראי על הנושא הזה, הוא עבד בצוות במייקרוסופט בלונדון, והוא אמר, כן, אנחנו באמת התלבטנו, והיה לנו בקצה מסדרון מישהו שדיבר ערבית, שאלנו אותו מה הוא חושב, הוא אמר, וואלה, לא יודע, נראה לי תהפכו. ואז מעכשיו אנחנו סובלים מזה. עכשיו, וזה התפשט, יש גם גוגל שיטס הם לפעמים נוטים להפוך את הצירים, יש הרבה זה. אז עכשיו אני שאלתי את עצמי, והיה לי חבר לעבודה שקוראים לו נביל, שהוא גדל בירדן, ודיברנו על זה ושאלנו, האם זה באמת חשוב? אם אני אראה עכשיו לאנשים קו, אני אצר להם קו, בלי מספרים על הצירים, האם דוברי עברית, או ערבית, יסתכלו על הקו הזה ויראו אותו הפוך מדוברי האנגלית? האם באמת אנחנו צריכים להפוך את הציר הזה? וממש בנינו ניסוי. ממש בנינו ניסוי, כן. נביל עשה את כל הממשק הזה, וגייסנו, עכשיו אני לא זוכר, בסביבות 140 איש, מארצות הברית, מישראל, קצת מארצות ערב, ממדינות ערב, אז היה לנו גם דוברי אנגלית, גם דוברי ערבית וגם דוברי עברית. הממשק היה, עכשיו, אתה שאלת מה קורה כשאנשים מדברים כמה שפות. אז מה שקרה, נתנו לאנשים לבחור את השפה שלהם בהתחלה, ואז כל ההוראות היו באותה שפה. אז גם אלה שנגיד דוברי עברית, שיודעים אנגלית מן הסתם, אז במהלך הניסוי הם רואים רק עברית, אז כל המוח שלהם עובר מין כזאת אדפטציה רק לעברית, ואז אנחנו מקווים שאתה יודע, הם שולפים את זה מהמותן. ומה מתברר? אם אתה מראה לנסיינים האלה, נגיד שני עיגולים, שואל איזה עיגול יותר גדול, אז גם דוברי עברית וגם דוברי ערבית עונים אותו דבר. אז בסדר, אז זה, את זה עשינו רק בשביל לתקף את זה שנגיד הישראלים לא, אתה יודע, לא מחפפים עם התשובות. אבל אם אתה מראה לאנשים קו אלכסוני, ואתה שואל אותם האם זה קו עולה או קו יורד, אז בקרב דוברי האנגלית לא הייתה התלבטות. הרוב המוחלט, הרוב המוחלט של הדוברים, ענו נכון. אלה שטעו, הם כנראה, אתה יודע, לא שמו לב. אבל בקרב דוברי העברית, ממש יש שתי קבוצות. רואים שאומנם הרוב עדיין עוקב אחרי אותה קונבנציה שמקובלת אצל כולנו, במתמטיקה, זאת אומרת, אבל יש כאלה שחושבים הפוך דווקא, שדווקא היפוך השפה הופך להם את הדרך שבה הם מסתכלים על הגרף. וזה עכשיו שאלה לא רק אקדמית. אתה רוצה לשאול משהו?
לא, אני מקשיב לך, אני תכף אגיד כמה הערות, כן.
עכשיו, השאלה היא לא רק אקדמית, כי זה איך אתה בונה, נגיד, תחשוב על אתר אינטרנט. באתר אינטרנט, אם אתה הופך את האתר, אתה מחליף את כל הפקדים. נגיד כל הכוכבים האלה שאתה צריך, אתה רוצה לבחור עכשיו, האם אתה מרוצה מהשירות או לא, ואתה צריך ללחוץ על כוכבים. אתה רואה 5 כוכבים בשורה. על איזה כוכב אתה תלחץ אם אתה ממש מרוצה? על הימני ביותר או על השמאלי ביותר? כי אתה יודע, זה אפילו החלטה שטיפה קובעת גורלות, כי אם אתה מתבלבלת ואתה רצית לתת 5 כוכבים, ואתה נתת כוכב אחד, נציג השירות שטיפל בך, הוא יקבל נזיפה אחרי זה. אתה יודע?
נכון, נכון. אז איך באמת?
אז באמת, אני באמת מאוד שמח שלא בעקבות המחקר שלנו, אבל מאז שהתחלנו, המחקר הזה התחיל לפני 4 שנים, אבל מאז יש עוד קבוצה באוניברסיטת באר שבע, שחוקרת שעכשיו מסיימת את הדוקטורט שלה, קוראים לה יוליה, או, אני מתנצל, אני שכחתי את שמה, את שם משפחה שלה, שהם באמת חוקרים את הממשקים, ממשקי משתמש, עם כל הפקדים האלה, כי זה לא רק הכוכבים, אתה יכול נגיד, לפעמים אתה נכנס לבנק ואתה מחליט כמה כסף לשים בפיקדון, לא יודע איך לדעת הסכום, אלא מין, יש לך גלגלת הזאת, שאתה גולל משמאל לימין או מימין לשמאל. אז ההחלטות מאוד משמעותיות. ואז חוקרים את זה. כן, אני לא יודע מה צריך להיות סטנדרט. זאת אומרת, אני אישית חושב שסטנדרט במתמטיקה צריך להיות משמאל לימין. אבל חוקרים את זה, ואני חושב שזה נושא מעניין, טיפה חשוב, אני לא יודע, לא אגיד הכי חשוב.
כן, אתה יודע, אתה גרמת לי עכשיו לחשוב על כל מיני דברים מזרח תיכוניים כרגיל, אתה יודע, אני תמיד מרוכז בשכונה שלנו, ואני אומר, מה עבר מבחינה פסיכולוגית ושכלית לטורקים המסכנים בשנות ה-20, שבוטלה החליפות ואמרו להם, אתה טורק עשה שם את המהפכה הגדולה, ההתמערבות המשמעותית, והם כתבו כל הזמן, בוא נגיד, מי שכתב, כתב מימין לשמאל, והוא אחר כך כתב משמאל לימין באותיות לועזיות, אני מאמין שהיה שם לא קל, אתה יודע מה קורה, בעיקר המבוגרים סבלו שהיו צריכים להחליף את הסדר של האותיות. לגבי השפה הערבית, במספרים יש תופעה מאוד מעניינת של היפוך, זאת אומרת, כן. אתה אומר את הכל בסדר כמו בעברית וכמו באנגלית, אבל נגיד יש לך יחידות ועשרות, אז אתה קודם אומר את היחידות. למשל, אתה רוצה להגיד 1971, אז אתה תגיד 1971. 1971.
גם בגרמנית זה ככה, זה נכון. אבל במחקר הזה אני קיבלתי לידי ספר באלגברה של הרשות הפלסטינית, ואתה יודע, הם כותבים את המתמטיקה הפוך. אם אתה כותב נגיד 5 פחות 3, גם בספר בעברית, אתה כותב משמאל 5, אחרי זה מינוס, ואחרי זה 3. בספרי לימוד ירדנים ופלסטינים, כל הכיוון מתהפך. אבל לא בלבנון ולא במרוק.
זה ברור. הבנתי. כי התאריכים למשל הם הפוכים. בערבית כותבים מימין לשמאל את התאריך, הפוך בעולם המערבי.
אבל אתה יודע מה עוד תופעה מאוד מצחיקה ומעניינת שיש? אלה שיש לכם, אלה מהמזינים, ספרי ילדים מתורגמים, תפתחו אותם ותסתכלו על הדמויות. עכשיו, הרי ספרי ילדים, יש שם טקסט והרבה תמונות, אז אתה לא יכול ממש להתאים לזה, אז עושים תמונת ראי של התמונות, ואז אתה רואה שכל הדמויות הופכות לשמאליות. אתה רואה נגיד דני שובבני מחזיק את הפטיש ביד שמאל, וחתול תעלול מחזיק את הבלונים ביד שמאל. כל הדמויות שם שמאליות בספרי ילדים, הם מתורגמים.
כן, יפה מאוד. כן. אולי אני אסיים עם איזה פינה קצרה של השפה הערבית על הנושא של משהו הפוך.
כן.
אוקיי, אז איך אומרים להפוך בערבית? זה השורש קוף למד בית, קלב, קלב. כן, אתה בעצם, עכשיו, איך אומרים לב? אתה יודע בערבית?
קלב.
קלב, נכון? אז מה הקשר בין לב ולהפוך?
מה?
יש
מה?
קשר, נכון? הלב הוא שם מרוכזות כל הרגשות, ולכן הוא כל הזמן מתהפך. פעם אחת הוא מבסוט, ופעם אחת הוא עצוב, ולפעמים הוא שמח, ולפעמים הוא, כן? אז לכן קוראים לו קלב, הלב.
אבל השורש הזה משמש עוד משהו, מאוד חשוב. המקלובה.
כן. זה עולם האוכל, אתה כמובן לא יכול להימנע מזה. אבל אני אזכיר גם את המילה עקס. עקס זה שאני עושה ההפך ממשהו, ועקסה לעשות ההפך ממשהו, ואז אתה אומר לי, לא, ההפך דווקא, בלעקס, זה בערבית.
יפה.
אוקיי, בוריס, תודה רבה. היה מרתק, היה מעניין.
רק דבר אחרון, אם אתם רוצים את כל המאמר הזה שעשינו, תחפשו באינטרנט direction-matters.com, זאת אומרת, זה משחק מילים כזה של לכיוון יש משמעות, שם תראו את המאמר, את המאמר הזה, כן.
אולי אתה תיתן לנו קישור גם
בהסקט
עצמו. זהו, אני קורא לכם כמובן להביא עוד מאזינים ולצרף כמה שיותר, להתעניין במזרח תיכון ומה שקורה באזור שלנו. כל שנותר לי הוא לאחל לכם שבוע מדהים עד הפרק הבא, וחיים טובים.
להתראות.
ביי ביי.
השבוע במזרח התיכון. שלום לכם. אני רונן אברמוב.
השבוע במזרח התיכון. שלום לכם, אני אסף.
השבוע במזרח התיכון. שלום לכם, אני דוד.
השבוע במזרח התיכון. שלום לכם, אני אלי.
השבוע במזרח התיכון. שלום לכם, אני אילנה וייס.
שלום לכם, אני חליפה חליפה ממרד החליפים.
השבוע במזרח התיכון. שלום לכם, קוראים לי שמשון צפוני.
ירשמו להסקט באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.